קשת, כל שידורי תורה, יום שיעור בפרשת השבוע, על ידי הרב רמי ינאי.
פרשיות תזריע ומצורע, אותן נקרא השבת בעזרת השם, מהוות את רוב בניינה של תורת הטומאה והטהרה שבספר ויקרא. ובטרם נעיר מספר הערות על הפרשה עצמה, נזכור את מבנה החלק הראשון של חומש ויקרא. חומש ויקרא פותח בפרקים א' עד ז' בתורת הקורבנות, בשני מחזורים. פרשת ויקרא מדברת התורה על עולה, מנחה, שלמים, חטאת ואשם, ובפרקים ו' ז' בפרשת צו, שוב חוזרת התורה בסדר קצת שונה שלא נתייחס אליו עכשיו. תורת הקורבנות חוצצת בין התיאורים השונים של חנוכת המשכן, שהרי ספר שמות הסתיים בתיאור חנוכת המשכן והשראת השכינה בו, וספר ויקרא ממשיך בפרקים ח' ט' וי' ומתאר את חנוכת המשכן, את שבעת ימי המילואים ואת היום השמיני. ובתווך, כאמור, פרקי תורת הקורבנות. והנה, למדנו בפרשת שמיני על כך שביום השמיני, יחד עם ירידת האש מן השמיים, לעיני כל העם, ויר כל העם וירונו ויפלו על פניהם, בצד זה קרה האסון הגדול ומתו נדב ואביהו בני אהרון. המשכו של הסיפור נמצא בפרק ט"ז, וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון. ושוב, את הסיפור הזה קוטעים פרקים העוסקים לא בתורת הקורבנות, כפי שהיה בתחילת החומש, אלא בפרקים העוסקים בתורת הטומאה והטהרה. פרקים י"א עד ט"ו בספר ויקרא. פרק י"א, אותו קראנו בשבוע שעבר, עוסק בטומאת בעלי החיים, בנבלה, בנבלת עוף, בשרץ, בבעלי חיים האסורים והמותרים באכילה. ופרשיות תזריע ומצורע מהוות את עיקר בניינה כאמור של תורת הטומאה והטהרה, והן עוסקות בטומאות האדם. במרכז עומדת הצרעת לסוגיה, פותחת את הפרשה טומאת יולדת, וחותמת את פרשת מצורע עם דיני טומאות היוצאות מן הגוף, נידה, זב, זבה וכדומה. אנחנו נשים מבטנו אל המרכז, אל טומאות הצרעת. טומאות הצרעת מקיפות את גופו של האדם, כאשר התורה מבדילה בין צרעת באור לבין צרעת במקום השיער, ראש וזקן. ובהמשך, דיני צרעת הבגד ודיני צרעת הבית. יחד עם זאת מתארת התורה גם את תורת הטהרה של המצורע. זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן. התחומים השונים של טומאת הצרעת הביאו את הרמב״ם לכתוב את דבריו בסוף הלכות טומאת צרעת, פרק י"א. פרק ט"ז, הלכה י'. אומר הרמב״ם, הצרעת הוא שם האמור בשותפות, כולל עניינים הרבה שאין דומים זה לזה. מסביר הרמב״ם שאומנם קוראים לצרעת הבגד צרעת, ולצרעת הבית צרעת, ולצרעת הגוף צרעת, אבל הם עניינים שונים, אינם דומים זה לזה. וזה השינוי האמור בבגדים ובבתים שקראתו התורה צרעת בשותפות השם, אינו ממנהגו של עולם, אלא אות ופלא היה בישראל, כדי להזהירן מלשון הרע. וכאן הרמב״ם מתאר את ההדרגה כיצד נפגע האדם שמדבר לשון הרע, כיצד הוא הולך ונפגע במעגלים שהולכים ומתקרבים אליו. תחילה, אומר הרמב״ם, המספר בלשון הרע, משתנות קירות ביתו. הצרת המעגל החיצוני של האדם שמקיף אותו, נותן לו ביטחון, ביתו של אדם ומבצרו, זה הדבר הראשון שנפגע. אם חזר בו, יתהר הבית, והאדם ישוב אל מבצרו הקודם. אם עמד ברשעו עד שהוטץ הבית, משתנים כלי האור שבביתו, שהוא יושב ושוכב עליהם. מעגל כבר יותר קרוב, כלי אור שבביתו, שהוא יושב ושוכב עליהם. ושוב, אם חזר בו יתהרו, ואם עמד ברשעו עד שיסרפו, המעגל נסגר, משתנים הבגדים שעליו, על גופו. בצרת הבגד ישנם אור, צרת של אור שאדם שוכב עליו, כלי אור, שטיחים וכדומה, לבין המעגל הקרוב יותר אלה בגדיו של האדם, השתי והערב, הצמר והפשטים שלבושים בגופו. אם חזר בו יתהרו, ואם עמד ברשעו עד שיסרפו גם כלי המלבוש שלו, משתנה אורו, ממש הפגיעה באדם עצמו. אם עמד ברשעו עד שיסרפו בגדיו, משתנה אורו ויצטרע, ויהיה מובדל ומפורסם לבדו, עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים שהוא הלצנות ולשון הרע. רמב״ם רואה את המעגל ההולך ונסגר, השותפות השם, למרות שמדובר בעניינים שונים ונבדלים, הביאה את הרמב״ם לראות איזה מהלך דווקא מן הסוף אל ההתחלה, שהרי בתורה מופיעה צרעת האור ראשונה, ודווקא צרעת הבית מופיעה האחרונה, והרמב״ם מבין שזה מהלך מבפנים החוצה, אבל סדר הדברים בפועל מתרחשי בסדר הפוך. שמעתי פעם מן הרב לאו, הערה שכשם שיש לנו נגעים שיהיה פוגעים בבגד, בבית או בגוף, לפי המעגלים השונים שעליהם דיברנו, מופיע מנגד מצוות שמגינות על האדם, וגם הן מופיעות בבית, בבגד ובגוף. ובכמה מקומות אומרים חז"ל על ההגנה שמספקות לאדם התפילין, הציצית והמזוזה. אומר, בן עזאי אומר, כל שאין לו ציצית בבגדו. תנו רבנן, תחיל כמה שורות קודם, גמרא בברכות ממזיין עמוד ב'. תנו רבנן, איזהו עם הארץ? רבי יהושע אומר, כל שאינו מניח תפילין. בן עזאי אומר, שזה מצווה בגופו. בן עזאי אומר, כל שאין לו ציצית בבגדו, שזה מעגל כבר רחב יותר. רבי נתן אומר, כל שאין מזוזה על פתחו. לאחר מכן, אומרת הגמרא בפסחים קופיות ג' בין המנודים לשמיים, מי שאין לו תפילין בראשו ובזרועו, וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו. בגמרא במסכת עבודה זרה, נאמר, תניא רבי יוסי אומר, לעתיד לבוא באים עובדי עבודה זרה ומתגיירים, ומניחים תפילין בראשיהם ובזרותיהם, ציצית בבגדיהם, ומזוזה בפתחיהם. ובגמרא במנחות תנו רבנן חביבים ישראל שסיבבן הקדוש ברוך הוא במצוות, תפילין בראשיהם ובזרותיהם, נשים לב כל הזמן לתפילין הכפולות האלה, בין ראש לזרוע, כשם שהצרעת מופיעה בנפרד, בנתקים, בנגעי הראש, לבין הזרוע, נגעי אור הבשר. ציצית, כן, תנו רבנן חביבים ישראל שסיבבן הקדוש ברוך הוא במצוות, תפילין בראשיהם ותפילין בזרועותיהם, וציצית בבגדיהן ומזוזה לפתחיהם. רבי אליעזר בן יעקב אומר, שם בהמשך הגמרא, כל שיש לו תפילין בראשו, תפילין בזרועו, וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, בחיזוק שלו יחטא שנאמר, והחוט המשולש לא במהרה ינתק, ינתק, ואומר, חונה מלאך השם סביב ליריעה וחצם. אם כן, כשם שהבית, הבגד, האור והראש, יכולים להיות מנוגעים בחטאי האדם, כנגד זה נתן הקדוש ברוך הוא לאדם מצוות, שכאשר הוא יעסוק בהם, ישמרו עליו ויגנו עליו מלהידרדר אל המחוזות הללו. אני רוצה להתייחס בעיקר דברנו, לא לתומעת הצרעת, אלא לתהרת המצורה, ולשלבים השונים שהתורה מחייבת את המצורה לעבור, עד שהוא שב למעלתו הראשונה, וכפי שנראה, אולי אף יותר מכך. אומרת התורה בתחילת פרשת מצורה, פרק י' פסוק א', וידבר אדוני אל משה למור, זאת תהיה תורת המצורה ביום תהורתו, והובה אל הכהן. ויצא הכהן אל מחוץ למחנה, שלב א', התמא עוד נמצא מחוץ למחנה, כמו שהרמב״ם אמר, מבודל, מובדל ומפורסם לבדו, עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים. יושב מחוץ למחנה ולשם יוצא הכהן, וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע. אכן מגלה הכהן שהאדם שנצטרה בגופו או בראשו, ולשם כך ובעקבות כך הוצא אל מחוץ למחנה, אכן הנגע נרפא. ושלב א' בתהרה מתרחש מחוץ למחנה. וציווה הכהן ולקח למתהר שתי ציפורים חיות טהורות, ועץ ארז ושנית עולד ועזוב. וציווה הכהן ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים. את הציפור החיה ייקח אותה ואת עץ הארץ ואת שני התולד ואת האזור, וטבל אותם ואת הציפור החיה בדם הציפור השחוטה על המים החיים, ועיזה על המתאר מן הצרעת שבע פעמים, ותיהרו ושילח את הציפור החיה על פני השדה. אי אפשר שלא לשמוע בפסוקים הללו שני תהליכי טהרה אחרים ממקומות אחרים בתורה. ראשית, יש לנו בהחלט צלילים מוכרים מפרשת חוקת המתארת את הטהרה מטומאת מת. שם נאמר, ובמדבר פרק יוטט, כאשר אחרי שהתורה מתארת כיצד מכינים את אפר פרה אדומה, ולקחו לתמה מאפר שריפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי. ולקח אזוב וטבל במים, ועיזה על האוהל ועל כל הכלים ועל הנפשות ועל הנוגע וכולי, וחיבס בגדה ורחץ במים וטהר. גם כאן יש לנו מים שאומנם לא מוכנים על אפר אלא על דם, אבל מים שבאים בדם ומזים. גם כאן יש עץ ארז, שנית עולד ואזוב, כשם שהיה לנו שם בשריפת הפרה, ומזים על המתאר מן הצרעת שבע פעמים, כשם שכאן מזים על המתאר מטומאת מת, מזה עליו הכהן ביום השלישי וביום השביעי. וזאת טהרה בסיסית, המכניסה את הטמא מחדש אל מעגל הטהורים. אבל יש פה תזכורת נוספת לתהליך שמוכר לנו דווקא מיום הכיפורים. ביום הכיפורים לוקחים ישראל שני שעירים, הדבר מתואר בהמשך הספר, בפרק ט"ז. ומעת הדת בני ישראל ייקח שני שעירי עיזים לחטאת ועיל אחד לעולה. שני השעירים הללו מגרילים ביניהם כי הם מאוד מאוד דומים. האחד נכנס פנימה ונשחט, השני משולח החוצה לעזאזל. וגם כאן שתי ציפורים, האחת נשחטת והאחת משולחת על פני השדה. ואם הדמיון הזה לא מספיק, באה המשנה וממש זועקת באוזנינו את הדמיון בין שני המקומות. אומרת המשנה במסכת יומה פרק ו' משנה א', שני שעירי יום הכיפורים, מצוותן שיהיו שניהם שווים במראה ובקומה ובדמים, ולקיחתם כאחד. ואף על פי שאין שווים כשרים. ובדיוק כך אומרת המשנה במסכת נגעים בפרק י' משנה ה', שתי ציפורים מצוותן שיהיו שוות במראה ובקומה ובדמים ולקיחתם כאחת, אף על פי שאינם שוות כשרות. ובשני המקרים גם המשך המשנה דומה, לא אצטט את זה עכשיו, מומלץ לעיין. בדמיון הזה, לא רק בהלכה, אלא בניסוח. שני שעירי יום הכיפורים מצוותם שיהיו שניהם שווים במראה ובקומה ובדמים ולקיחתם כאחד, כך גם שתי הציפורים מצוותם שיהיו שוות במראה, בקומה ובדמים, ולקיחתם כאחת. בדמיון הזה באה המשנה ללמדנו על ההקבלה בין שני הדברים. לא רק טהרה מטומאה, כבטומאת מת יש כאן, שהוא בבחינת סור מרה, שהוא בבחינת הסרת הלכלוך, הסרת הטומאה וחזרה למצב רגיל, טהרת יום הכיפורים יש בה יותר מכך. יש בה מדרגה כבר גבוהה יותר, בבחינת כניסה מחודשת לעול המצוות, ניקיון שיש בו אפשרות של התחדשות בעבודת השם. ומרמזת לנו התורה בשלב הראשון הזה, בטהרת המצורע, עוד מחוץ למחנה, שני התהליכים מוזכרים. אתה המצורע מתחיל עכשיו את צעדיך חזרה פנימה, אל המחנה. אבל לא רק בבחינה פיזית, מן המקום ההוא שמחוץ למחנה, אל המחנה פנימה, אל התהליך רוחני, מתחיל בהסרת הרע ובדמיון לטהרה מטומאת מת, ונמשך בדיני הציפורים שמזכירים לנו את טהרת יום הכיפורים. בשני המקרים נטהר האדם מישראל, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. בבחינת סור מרע ובבחינת עשה טוב. אבל זהו רק השלב הראשון. לאחר השלב הראשון, נכנס האיש מחדש אל המחנה, אבל עדיין יושב מחוץ לאוהלו שבעת ימים. וכאן, עוד לפני כן, מתבצע תהליך של תגלחת. אחר שילוח הציפור החיה על פני השדה, אומרת התורה, וכיבס המתהרת בגדיו וגילח את כל שערו, ורחץ במים ותהר, ואחר יבוא אל המחנה וישב מחוץ לאוהלו שבעת ימים. ובסוף שבעת הימים, והיה ביום השביעי, יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח, וכיבס את בגדיו ורחץ את בשרו במים ותהר. אם כן, לפני שבעת הימים הללו שהוא יושב במחנה שוב, אחר השהייה שלו מחוץ למחנה, הוא מבצע תגלחת שלמה, מחכה שבעת ימים ומבצע תגלחת נוספת. בשבעת הימים הללו עדיין הוא תמה. אומר הרמב"ם מהלכות טומאת צרעת פרק י"א, כל שבעת הימים האלו עדיין הוא אב הטומאה, מטמא אדם בכלים, במגע, אמנם לא במסע. אבל הוא כבר בפנים, שלב אחד עבר. והטהרה איננה דבר של יום אחד, ואיננו דבר של זבנג וגמרנו, הוא תהליך מתמשך. התגלחת הזאת מופיעה בתורה פעם אחת נוספת. בספר במדבר, כאשר מתארת לנו התורה את כניסתם של הלוויים לתפקידם, אומרת התורה בפרק ח' בספר במדבר, קח את הלוויים מתוך בני ישראל ותיהרת אותם, אומר השם למשה פרק ח' פסוק ו', וכה תעשה להם לטהרם, הזה עליהם מי חטאת, גם התהליך שלהם מתחיל במי חטאת, והעבירו טהר על כל בשרם, וכיבסו בגדיהם והיטהרו. כלומר, מכאן שגילוח כל הגוף, אותה תגלחת, יש בה אלמנט של כניסה, של טהרה, של התעלות, לא התקדשות, אין קדושה בלוויים, אבל טהרה גדולה יותר מאשר הייתה קודם. והנה המצורע שלנו, לאחר שעבר את שני השלבים הראשונים, את הטהרה מן הטומאה השלילית, את הטהרה שהזכירה לנו את מעשה יום הכיפורים, נעשה בו עכשיו מעשה שיש בו כדי להזכיר את טהרת הלוויים. אותה תגלחת, והגמרא גם לומדת בגזרה שווה את הדינים השונים של התגלחת הזאת. זה השלב השני. כאמור, הוא לקוח מטהרת הלוויים. וכאן אנחנו מגיעים לשלב השלישי. המצורע הוא אחד ממחוסרי כפרה. מחוסר כפרה הוא אדם שאיננו שב למעלתו הראשונה עד שיביא קורבנותיו. לא רק תהליכי טהרה שהם חתומים בחותם של סור מרע על המדרגות השונות שכרגע עמדנו, אלא גם עשה טוב הבאת קורבנות למקדש. והם זב וזבה, יולדת ומצורע הם מחוסרי הכפרה, שבטרם יביאו את קורבנותיהם לא יכולים לחזור למעלה הראשונה. ולכן כאן, לאחר שבעת הימים בין תגלחת לתגלחת, מוכן האיש המתאר להביא את קורבנותיו אל המקדש. בדיוק כמו שהיולדת נאמר עליה, ובמלות ימי טהרה לבן ולבת, תביא כבש בין שנתו לעולה ובניונה אותו לחטאת. ורק אחר כך וכיפר עליה הכהן וטהרה. יש שלבים ומדרגות בטהרה, אותו דבר גם במצורה. כך גם נפגוש בהמשך הפרשה בפרק ט"ו, בדיני זב וזבה, ביום השמיני ייקח לו שתי תורים או שני בני יונה, ורק אחרי שעשה הכהן אחד חטאת ואחד עולה, וכיפר עליו הכהן לפני השם מזובו, כך גם בדיני הזבה. המצורה גם הוא ביום השמיני, לאחר ששב אל המחנה, לאחר התגלחת השנייה, מוכן לשלב השלישי. והנה הוא עומד ומביא את קורבנותיו. ונקרא, ולקח הכהן, מתאר את התורה, את מה שעושים בקורבנות השני, הוא מביא כבש אחד והקריב אותו לאשם, ואת לוג השמן, והניף אותו תנופה לפני השם. בהמשך, לוקח הכהן מדם האשם, ונתן הכהן על תנוך אוזן המתאר הימנית, ועל בוין ידו הימנית, ועל בוין רגלו הימנית. לאחר מכן לקח הכהן מלוג השמן, ויצק על כף הכהן השמאלית, וטבל הכהן את אצבעו הימנית, מן השמן אשר על כפו השמאלית, ויזה מן השמן באצבעו שבע פעמים לפני השם. שוב תהליך ייחודי, שלא מופיע פעמים רבות בתורה. אבל אי אפשר שלא להיזכר בשבעת ימי המילואים עליהם קראנו בפרשת צו. גם שם מדובר בשבעה ימים שבהם הכהנים מתקדשים לתפקידם. וכך קראנו בתחילת פרק ח', קח את אהרון ואת בניו איתו, ואת הבגדים ואת שמן המשחה, ואת פר החטאת, ואת שני האלים, ואת סל המצות. ואז מתבצע התהליך במשך שבעה ימים, שזה הדבר בעזרתו מתקדשים הכהנים ונכנסים לתפקידם. ורק לאחר אותם שבעת ימים, כאשר התורה מצווה, ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד יום מלות ימי מילואיכם, כי שבעת ימים ימלא את ידכם, רק אז והיא ביום השמיני, אמר משה לאהרון, קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך. עד אז עברת הכשרה, ומן היום השמיני ואילך, יכול אתה לבצע בעצמך. והנה, בימי המילואים, אנחנו פוגשים בדיוק את אותו דבר. אותו איל מילואים, אותו עין שבאמצעות עבודתו, הוכשרו אהרון ובניו לתפקידם, נאמר, וישחט, ויקח משה מדמו, ויתן על תנוך אוזן אהרון הימנית, ועל בוין ידו הימנית, ועל בוין רגלו הימנית, ויקרב את בני אהרון, ויתן משה מן הדם על תנוך אוזנם הימנית, ועל בוין ידם הימנית, ועל בוין רגלם הימנית. ובאותן מילים ממש, מתארת התורה כאן את העבודה מול המצורה. שוב כבש או כבש אשם. כנראה מתוך התפיסה שהעובדה שהמצורה הגיע לאן שהגיע יסודה בחטא. ולכן הכבש הוא לא כמו אל המילואים של אהרון ובניו, אלא כבש של אשם. אבל פרט לכך הלשון ממש דומה. ושוב, אם ראינו עד כה שהמצורה עובר את שלב א', טהרה שמצויה ושייכת בכל כלל ישראל. טהרה מטומאת מת וטהרה בעזרת השעיר המשתלח. ואולי דווקא הדמיון לשעיר המשתלח מכניס אותו מחדש אל החברה, שהרי זה קורבן ציבור. שלב השני הזכיר לנו את טהרת הלוויים ואת כניסתם לתפקידם. וגם זאת עובר המצורע בתהליך הטהרה. הרי עכשיו בשיאו של התהליך, ממש על סף החזרה אל מעלתו הראשונה, נעשה במצורה מעשה שמזכיר את כניסת הכהנים לתפקידם. ובזה אולי מלמדת אותנו התורה, לימוד גדול וחשוב, שעניינה איננו בתומעה. גם אם התומעה, כמו שהרמב״ם אמר, רמז יש בה, עונש יש בה, לאדם ששנה בחטאו, ויתמיד בחטאו, הרי שעיקרה של התורה זה הטהרה והאפשרות לשוב ולהיטהר. לא רק בתהליך של תשובה, ומי שנרפא נגע הצרעת, הולך האדם ומתקרב, והתורה מעבירה אותו סדרה מזורזת של תהליכים, שיש בהם מטהרת ישראל, מטהרת הלוויים ומהתקדשות הכהנים. ואת כל אלה עובר המצורע בדרך חזרה פנימה אל המחנה, אל מעלתו הראשונה. אינני מתיימר להבין ולומר או לתת משמעות לכל שלב ושלב. אבל ברור שגם אם איננו מבינים את עניין תנוך אוזן ימין, או בוהן יד ימין ורגל ימין, ברור שהדמיון הזה אומר דור שני. וזאת אנחנו מנסים לעשות. העובדה שכשם שכהנים בעבודת הדם מתכללים בכף, מתכללים, נכללים בעבודת המזבח, והם והמזבח הופכים להיות חד, בכך שהדם שבדרך כלל מגיע למזבח, מגיע הפעם גם אליהם, אל תנוחים ובהונות, משהו שאולי ניתן לראות בו קרנות מזבח, קצוות שבולטים החוצה מן האדם, והדם שניתן על גופם של הכהנים יחד עם המזבח, הופך אותם לדבר אחד, אפשר לראות דבר דומה שעובר המצורע בדרך אל החיים המחודשים שלו בקרב העם, שאינם רק חיים בלי צרעת, אלא הם חיים מתוך תהליך של התקרבות גדולה לקדוש ברוך הוא. ואולי זה גם מה שיביא אותו אל מה שהרמב״ם מסיים בו את דבריו שבהם פתחנו. לאחר שהרמב״ם מתאר את כל החטאים שהאדם עובר שלב אחרי שלב, עד שהצרעת הולכת וסוגרת עליו ופוגעת ממש בגופו, הרמב״ם אומר, לפיכך ראוי למי שרוצה לכוון אורחותיו, להתרחק מישיבתם של אותם ליצים שהרמב״ם מתאר קודם, כדי שלא יתפס אדם ברשת רשעים וסיכלותם. וזה דרך ישיבת הליצים הרשעים. בתחילה מרבים בדברי הווי, כעניין שנאמר, וכל כסיל ברוב דברים. מתוך כך באים לספר בגנות הצדיקים, ומתוך כך יהיה להם הרגל לדבר בנביאים, ומתוך כך באים לדבר באלוהים וכופרים בעיקר. ואני מדלג על הפסוקים שהרמב״ם מביא לדבריו. זוהי שיחת הרשעים שגורמת להם ישיבת קרנות וישיבת כנסיות של עמי הארץ וישיבת בתי משתאות משותי שחר. אבל שיחת כשרי ישראל אינה אלא בדברי תורה וחוכמה. לפיכך הקדוש ברוך הוא עוזר על ידם ומזכה אותם בה. שנאמר, אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי השם ולחושבי שמו. כך מסיים הרמב״ם את הלכות טומאת הצרעת, דווקא באתגר הגדול שהם מציבים בפנינו. וייתכן, כמו שאמרנו, אותן מצוות שמגינות על האדם בפני ההידרדרות, והיה אם האדם הידרדר והגיע אליו מה שהגיע עד שהוא רחק מן המחנה, הרי שהתורה באה ומקרבת מחדש את האדם, כי אין מטרת התורה בעונש ואין מטרת התורה בריחוק, אלא דווקא בהתקרבות, בחזרה, בחזרה שיש עימה תשובה, בחזרה שיש עימה מעלה גדולה יותר אולי ממה שהייתה, בחזרה שתיתן לאדם תנופה לחזור אל החיים הרגילים ביתר שאת ויתר עוז. שבת שלום.